שוב, מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו, יהי רצון, שבשו הוא יביא לכם ברכה והצלחה עד בלי די. אנחנו נמצאים בו, בעזר השם יתברך, בתוך ימי החנוכה, שזה חג גדול וחשוב עד מאוד. ולפעמים אנחנו צריכים ללמוד, להעמיק יותר להבין את חג החנוכה. מוראה בעליו השלום תמיד היה אומר, כמו שהרמב״ם כותב, שכמו שמוסיפים נרות בחנוכה, היום מדליקים שתיים, היום מדליק אחד, וכן על זה הדרך, כך צריך להוסיף בשבח והודעה בשעה שאדם מתקדם בימות החנוכה. זאת אומרת, יום הראשון הוא אומר שבח אחד, יום השני שבח יותר, וכן על זה הדרך, מוסיף והולך בשבח ימי החנוכה. אז ובכן, אנחנו נברר היום עוד כמה דברים שקשורים לחנוכה, ואחד הדברים שאני ברשותכם רוצה לומר, זה בשם רש"י. רש"י בספר חגי כותב כך, יש מביא שם פסוק, אולי נקדים ונאמר, אתם כולכם זוכרים שבעל הניסים, אנחנו אומרים בחג חנוכה, לך עשית שם גדול וקדוש מעולמך, נכון? אם תתבוננו, תראו דבר מעניין. על הניסים, גם של חנוכה וגם של פורים, הם דומים במבנה שלהם. זאת אומרת, זה מתחיל בימי מרדכי ואסתר, או בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, זה מתחיל בימי, נכון? עמד המן הרשע, עמדה מלכות הרשעה, כן? כתוב מה הם תכננו, והשניים כתוב, ואתה ברחמך, גם פה, גם פה, גם בפורים, גם בחנוכה. עשית כך, או עשית, הפרת את עצתו, קקלת את מחשבתו, רבת את ריבם, וכן על זה הדרך. רק מה, יש תוספת אחת בחנוכה שאין בפורים, וזה המשפט הזה. לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, או בעולמך. וזה פלא גדול. מה, בפורים לא היה קידוש השם עולמי? כולנו יודעים שבפורים היה קידוש השם עולמי מאוד, נכון? יש הרי פסוקים מפורשים שאומרים ש... כי איש מרדכי הולך וגדול, בשמעו הולך בכל המדינות, גם אחשדר פנים ושרי המדינות של המלך מנסים את היהודים. זה היה קידוש השם עולמי. כל העולם ידע שיש גזירה להרוג את היהודים, וכל העולם ידע שהיא התבטלה. אז היה קידוש השם. כולם התחילו לרומם את היהודים. לכאורה, קידוש השם עולמי בפורים היה יותר מחנוכה. נכון? לכאורה. אז איך אתה אומר, דווקא בחנוכה אתה אומר לך, עשית השם גדול וקדוש בעולמך, יותר מאשר אתה אומר את זה בפורים. כנראה שקידוש השם שהיה בחנוכה העולמי היה יותר גדול. זה שאנחנו לא יודעים את זה, זה מכיוון שזה היה לפני 2,200 שנה. כן? בערך. זה היה לפני הרבה זמן, אנחנו לא יודעים מה היה, אבל היה קידוש השם עולמי. איך אני יודע את זה? רש"י. רש"י אומר, על הפסוק, יש פסוקים בספר חגי. שימו לב למילים. יש פה שלושה, ארבע פסוקים. כי כה אמר אדוני צבאות, עוד אחת מעט, ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ, ואת הים ואת החרבה. זאת אומרת, כל העולם ירעש ויגעש. גם אלה שנמצאים בים, אין אוניות וכו', וגם אלה שנמצאים בחרבה, אלה שגרים על האדמה, כן? וירעשתי את כל הגויים. ובאו חמדת כל הגויים, זאת אומרת, האנשים החשובים, ומילאת את הבית הזה כבוד, הכוונה את בית המקדש. כך אמר אדוני צבאות, לי הכסף ולי הזהב מיום השם, צבאות, לא חסר, הקדוש ברוך הוא, אני בראתי את הכסף ואת הזהב, אבל אני חילקתי אותם לאנשים. וכל הכסף והזהב שבראתי בעולם, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון אמר אדוני צבאות, ובמקום הזה ייתן שלום נאום אדוני צבאות. כך אומר חגי. זאת אומרת, אומרת הנבואה, שקידוש השם שיהיה בבית שני, יותר גדול ממה שהיה בבית ראשון. רק שבית ראשון, אנחנו יודעים, כתוב פורש, והגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ, לאושר ולחוכמה, וכל הארץ מבקשים את פני שלמה, לשמוע את חוכמתו שנתן אלוהים בליבו, והם מביאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב וסלמות ונשק ובשמים, סוסים ופרדים, דבר של אלף שנה. על שלמה אנחנו יודעים, אבל בימי חנוכה לא נכתב, לא, אין ספר, לא בתורה, לא בנביאים ולא בכתובים, נכון? אם היה ספר כתוב, היה כתוב יותר ממה שהיה בימי שלמה. אומר רש"י, מתי זה היה? בימי חשמונאים. זאת אומרת, בימי חשמונאים מתקיים בנו גדול יהיה כבוד הבית הזה, האחרון מן הראשון. אם בימי שלמה כל הארץ מבקשים את פני כל העולם, אומרים, וואו, איזה חוכמה יש שלמה, איזה גאונות יש לו, איזה זה, וכל המלכת שבא מגיעה, וכל אחד מגיע, בלראות את הפלא הגדול הזה. אומר הנביא חגי, זה יהיה במית שני יותר מאשר בית ראשון. ומתי זה קרה, אומר, במי חשמונאים? זאת אומרת, מה קרה במי חשמונאים, שאנחנו לא מכירים, שזה רש"י מספר לנו, אומר לנו רש"י, כל העולם פשוט הזדעזע. איך ייתכן, כל מצב אנשים מצליח להביס מעצמה עולמית, פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, לא מצליחים, איך זה? איך הרוח מנצחת את החומר? איך זה? העולם כולו פתאום משתבש לו, אלה יש להם אלילים, אלילים הכי יפים, הכי מוזהבים, הכי נצנצים, הכי יעלומים, הכי הכי הכי, ולא הולך להם. ואלה שהאלוקים שלהם לא נקרא, לא נראה, לא ניכר, מביסים אותם פעם אחר פעם, כל האמונה של הגויים באלילים שלהם משתברה. והם באו לראות את הפלא, אז אומר הפסוק, ובאו חמדת כל הגויים. מכולם שלחו נציגים לראות את הדבר הזה. יש תיאור אחד שמצאו אותו, שכתבו אותו הרומאים אז היו אומה קטנה בזמן המלכות יוון, שמספרים תיאור איך הם הגיעו לירושלים, לראות מה זה העם הזה. איך זה? איך הם ככה מנסים ומצליחים? איך הם עושים את זה? ובאמת זה, ורש"י גם אומר, שולח לכל מיני ספרי היסטוריה, שמתארים את הדבר הזה. אומר רש"י, אני יודע שאתה לא יודע את זה, כי אין לנו ספר שמתאר את מה שקרה בימי החשמונאים. אבל דע לך, הקידוש השם העולמי, שאנחנו מדברים עליו, שהיה בימי מתתיהו ובניו, היה פי כמה יותר מאשר מה שהיה בבית ראשון. וזה דבר שצריך לקבוע אותו טוב טוב במחשבה, כדי להבין מפני מחכמנו, תקנו בחנוכה את המשפט הזה. לך עשית השם גדול בקדוש בעולמך, שאמרו אותו רק בחנוכה, אף על פי שהיה לכאורה ראוי לקבוע אותו בפורים, ולא קבעו אותו בפורים. וזה מה שאני אומר לכם, הסתכלתי בכל הנוסחים, גם נוסח ספרדי, אז מה שנקרא דות המזרח, גם נוסח ספרד של אשכנזים, גם נוסח אשכנז של אשכנזים, כל שלושת הנוסחים האלה, זה כמעט אותו דבר הנוסח על הניסים, רק שבנוסח, בחנוכה, הנוסח הוא כמו שאמרתי לכם עכשיו. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. עוד דבר שאנחנו מזכירים כעת על חנוכה, הזכרנו, כולנו מכירים את הנס חנוכה, שהנר של יום אחד עיר לשמונה ימים. גם הזכרנו מה שעדות של רבי חנינא סגן כהנים, שאומר שהאור של המנורה היה אור כזה עוצמתי, שהוא היה מאיר את כל החצרות בירושלים. כזה אור היה אור גדול, כן? זאת אומרת, לא רק בכמות הוא הכפיל את עצמו, אלא האיכות שלו הייתה לא פי שמונה, פי 80,000, לא יודע, אולי יותר. אורו של עולם, ממש, האור המנורה היה... היה עוד משהו באור הזה. חוץ מאשר שני הדברים שהזכרנו עכשיו, יש תוספות, במסכת שבת, על אור הממורה. נקרא לכם מה כתוב שם. מקשה הגמרא על המנורה של המקדש. שאלה מפורסמת. וכי לאורה הוצבתנו להקים מנורה. ועל כל 40 שנה שהלכו לסעוד במדבר, לא הלכו אלא לאורו. הקדוש ברוך הוא יצר את האור. הוא זה שיצר, הוא יצר את עמוד הענן. הוא אור. אימן אור השריה. כן? אז למה צריך להדליק את המנורה? ככה הגמרא שואלת במסכת שבת ועונה, עדות הוא לבאי עולם שהשכינה שרויה בישראל. איך יודעים את זה? מה עדות? שרואים שהשמן מתרבה תמיד. כן? כמו הנר המערבי, שנותן בשמן כמלת חברותיה, ומן היה מדליק, הוא בא עם הסמן שהייתי דלקת כל הזמן. היא לא היה מפסיקה. כאילו אתה רואה שיש שפע. איך? וזה עדות של שכינה שרויה בישראל. כשאתה רואה שהחומר הוא נשמע לרוחניות, שהרוח מנצחת, אתה מבין שיש שכינה שרויה בישראל. מקשה תוספות, מה זה 40 שנה ישראל הולכים לאורו של הקדוש ברוך הוא עם עמוד ענן, ואגב, מה השמש והירח? לא כלום. הרי מי שברא את השמש הוא ודאי מאיר, מי שברא את הירח הוא ודאי, מי שברא את כל הכוכבים ומאירים הוא ודאי מאיר. העולם הולך לאורו. ישראל הולכים לאורו. מה גמרא אומרת? כל 40 שנה שהלכו במדבר הלכו ישראל לאורו. כל העולם הולך לאורו על השמש והירח. רק 40 שנה, ו-4,000 שנה, איך העולם? לא הולך לאורו של הקדוש ברוך הוא. גם הולך. אז מה הבעיה? אומרת הגמרא, לא על זה מדובר. לא על אור השמש, זה ודאי. פה האור של המנורה היה אור מיוחד. אור מיוחד. האור של הענן היה אור מיוחד. איזה אור מיוחד? הוא כמו אור שבעת הימים. דאמרין להם בבעת ובלכת המשכן, היה מסתכל בתפיח ויודע מה שבתוכו. מה פירוש תפיח? תפיח, נגיד כלי, חרס. יש לך כלי חרס. אם אתה מסתכל כלי חרס סגור, בתוכו יש יין, יש בתוכו שמן, יש בתוכו כלום, אתה לא יודע, אתה רואה מבחוץ, אתה לא רואה מבפנים. אנחנו מסתכלים מבחוץ. זה באור הרגיל של המנורה, של השמש, של הירח, של הכוכבים, זה אור. אבל באור שבעת הימים, אדם היה מסתכל בכלי, היה יודע מה בתוכו. מה בתוכו? מסתכל בחבית, יודע מה בתוכו. וכמו האור של שבעת הימים, כך היה האור של הענן, וכך היה האור של המנורה. מבין, אה? אתם רוצים המנורה עכשיו, נכון? מתחשק לכם בית מקדש, אה? הנה אומר המדרש, תניא. אומרת הגמרא במסכת חגיגה, דאמר רבי אלעזר, אור שברא הקדוש ברוך הוא, ביום הראשון, אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. וכיוון שמסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה, וראה שמעשיהם מקולקלים, עמד וגנזו מהם, שנאמר, וימנע מרשעים אורם. ולמי גנזו? לצדיקים העתיד לבוא. שנאמר, וירא אלוהים את האור כי טוב, ואין טוב אלא צדיק. כן? וכיוון שראה אור שנגזו צדיקים, שמח, שנאמר אור צדיקים לשמח. ולמה הוא גנוזו? כי אם ישנם אנשים מקולקלים, אם אנשים לא מתוקנים, יש להם יצר הרע, והם רואים דרך הקירות ודרך החפצים הזה, רואים מישהו שמחביא יעלומים, דולרים מתחת לבלטות, זה לא אז זה בימנה מרשעים אורם לגנוב. אין יצר של אור קל. ולכן שוכל, אני אתן לכם את האפשרות להסתכל גם מעבר, מבפנים, לא מבחוץ. בבית המקדש היה המנורה, האור המנורה היה כזה אור, כמו האור של הענן. שמה נכון לשניהם זה כמו אור שבעת הימים. לכן כשעם ישראל חטא, נלקח מהם האור הזה. כי כבר לא היו מתוקנים במידות. אם אדם מתוקן במידות, אם יש לו יצר הרע להסתכל דברים שאסור להסתכל, לא יכול, אסור לו לאמת מאור המנורה. כי דרכו הוא יכול לצא אותו לדברים שליליים. אז זה האור של המנורה. אנחנו מתפעלים לקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו לאור המנורה הטהורה. וזכה אותנו את נקיים כל כך, בלי שום יצרים רעים, שנזכה באמת להשתמש באור המנורה בצורה נכונה. יש כמה וכמה הלכות שקשרות לחנוכה, שנזכיר אותם היום כפי שיספיק הזמן. אחת ההלכות שמביא אותו בעל הרבי יוסף חיים, גאון הזרם ותפארתנו, שקשורה לחנוכה, זה ההלכה שאומרת שכשאדם מדליק נרות חנוכה, הוא צריך להדליק אותם בבגדים נעים. והוא כותב את זה לגבי, גם גברי, גם כלפי גברים וגם כלפי נשים. הוא כותב במיוחד לגבי נשים, מכיוון שנס חנוכה נעשה על ידי נשים, אז אומר, אישה צריכה להתלבש בגדים יפים וכו', וגם אדם צריך ללכת עם בגדים יפים, כמו שהוא... וכתוב, אקרא לכם, כותב כף החיים, כשאדם מברך ברכת נרות חנוכה, יכוון היטב לברכת הדלקת הנרות, ולאומרם מתוך שמחה, באשר המצווה היא חביבה בשעתה לזמן פעם אחת בשנה. שימו לב למילים הבאות, ולכבוד המלאכים קדישין, הבאים לבית בשביל מצווה זו, ידליק הנרות כשהוא בבגד העליון, כמו שהולך לבית כנסת, כך כותב הקו הישר ויפה ללב. זאת אומרת, אומר לך הרב, אתה מדליק נרות חנוכה, מה נדמה לך? אתה לבד מדליק נרות חנוכה. באים מלאכים קדישין, יורדים ממרומי מרומים, ובאים אליך יחד איתך לבית שלך, או לחנוכיה שלך, שם להדליק נרות חנוכה. לכן, כמו בשבת, אתה מקבל אותם בבגדים נעים, כך, בהדלקת נרות חנוכה, אתה תלבש בגדים נעים. כי, כמו שאמרנו, זה מצווה חשובה, פעם בשנה וכו', והרב בן ישחי אומר, כלפי נשים במיוחד, אם יש לה תכשיטים, כל תכשיטים שהם, תלבש אותם במיוחד בשעה הזאת. מכיוון שנרות חנוכה הם נרות כל כך קדושים, ויש בהם דינים מיוחדים כל כך, אז נזכיר מה שהלכה, אמרנו שאסור להשתמש בנרות חנוכה. יש שאלה מופיעה בגמרא מסכת שבת, האם מותר להדליק נרות חנוכה מנר. אז אותה שאלה, אגב, יש גם לגבי המנורה במקדש, האם מותר להדליק או אסור להדליק. אז הגמרא דנה בשני אפשרויות. אפשרות אחת, זה כאשר יש שני פתילים, וכדי להדליק, אנחנו לוקחים את הפתילה של האחד, עם מלקחיים, מרמים אותה, מקרבים אותה לאדמר הדולק, ומדליקים ממנה. זאת אומרת, ישירות. ויש אפשרות שאנחנו מדליקים על ידי כלי חולין. לוקחים גפרור, מדליקים את זה מאחד, ומושכים, מעבירים את זה לשני. שזה הרבה יותר בעייתי. למה? מכיוון שאתה הדלקת כיסם של חולין, גפרור של חולין, נכון? אם אתה מדליק קישור, אז זה קודש, וזה קודש, זה בסדר. לא נהנית מהם. אבל אם אתה מדליק את הכיסם, אתה יכול להגיד, זה, הדלקת משהו של חולין. אתה יכול להגיד, לא, נכון, הדלקתי משהו של חולין, אבל הדלקתי אותה בשביל המצווה, זה בסדר. מותר, אסור. נקרא לכם. אומר השולחן ערוך, מדליקים חנוכה. אבל דווקא להדליק זה מזה, בלא אמצעי. זאת אומרת, אתה מושך את הפתילה, ו... אבל... על ידי נרך של... או גפרור, או כיסא. דיבר על שולחן ערוך. כשיש שתי חנוכיות, כמו שנוהגים האשכנזים, כשמדליקים כמה חנוכיות בבית, אז אתה מדליק נר מנר, או כשיש, נגיד ביום השני, יש שתי נרות, מתי מדובר? והשאלה היותר קשה, אנחנו יודעים כאן, שבלכות חנוכה אדם צריך להדליק את החנוכיה, את הנרות, במקום על החתן. שהדלקה עושה מצווה. אתה לא יכול להדליק את המנורה בבית, לשים אותה בחוץ. להדליק אותה בחוץ, שים אותה בבית. אפילו אם יש מישהו לא עלינו חולה, הוא לא יכול לקום המיטה, אתה לא יכול להביא את החנוכיה אליו, להדליק אותה, כיוון שההדלקה עושה מצווה. תדליק את זה במקום על החתו. ככה ההלכה אומרת, כן? אז אם הדלקה עושה מצווה, מקשים על השולחן, רגע שהרמת את הפתילה, זה כבר לא המקום שלה. החזרת אותה, זה כבר המקום שלה. למה אמרו הדלקה עושה מצווה? כדי שאנשים יראו, זה שמזיז את השקעה מילימטר ומחזיר אותה, זה דבר כזה מועט, אין איתו בעיה. אין איתו בעיה. כך הוא מתרץ למשנה ברורה, כן? אין להקפיד על דבר מועט כזה. יש חולקים עליו. למה אני אומר את הדבר הזה? מכיוון שיש עכשיו במיוחד, בימים האלה שיש רוח וקור, אז שאלו אותי כמה אנשים, שאלה מעניינת. אנחנו יודעים שעה קובעת. איך אתה מדליק בחוץ? איך אנשים מדליקים בחוץ? לוקחים איזה אקווריום של זכוכית. שהם יכבו. ואם ההדלקה עושה מצווה, ההדלקה שהדלקת לא טובה, כי הדלקת אותה במקום שהם יכולים לכבות. אל תגיד, סדרת אחר כך, זה כבר... אמרנו, אסור לה... ‫לא על ידי כיסם. ‫תראים לה גם על ידי כיסם. ‫נגיד, נרות שבת מנרות... ‫הם שהיה בתי כנסת, ‫לא היה חשמל, היה נרות בתי כנסת. ‫האם מותר להדליק נרות בתי כנסת ‫מנרות חנוכה? ‫או כל נר של מצווה אחר, ‫האם מותר להדליק אותו ‫או אסור להדליק אותו? ‫יש בזה דעות בהלכה, ‫כולם נוהגים להלכה לא להתיר. ‫אומנם, אומר כף החיים, ‫אחרי זמן המצווה, ‫דהיינו, אחרי חצי שעה של הדלקה, מותר לך להדליק מהנרות, נרות של מצווה. אף אחד לא יעשה את זה, אני יודע, כי אף אחד לא יעיז לנגוע בנרות חנוכה. אבל ההלכה, כך הוא כותב, אחרי חצי שעה, מותר לך. למה הדבר דורא? למה נפקא מינה? למשל, אדם בא אחרי חצי שעה ורואה את הנרות שלו, שנר אחד נכבה, עדיין נשאר שם ונכבה, כי מישהו זז, כי עבר רוח, כאילו יודע מה קרה. והוא רוצה מישהו מדור מצווה להדליק אותו. תדליק, תבוא עליך ברכה, שכולם יבואו ויראו, וזה בסדר. אבל כבר עברה חצי שעה, אם השמש דולק, תדליק ממנו. אם לא דולק, ועברה חצי שעה, וזה נר של מצווה, אומר, כף החיים אפשר להדליק נר מנר, כן? כך כותב השולחן ערוך, יקרא לכם, יש מי שאומר שנר של בית כנסת, של שבת, ושל חנוכה, כולם של מצווה, מותר להדליק זה מזה, כן? והוא עדין, נר של תלמוד תורה, הוא נר לחולה, צריך לנר, וכו', לכך כותב השולחן ערוך, וכך בשמן רשת תפרש עין דלת, וכך אני מביא לכם את ההלכה, שמוביאה פה. אבל נר ההבדלה אי אפשר, כותב השולחן ערוך ובכבודו בעצמו במקום אחר. יש סיפור. אתם יודעים, בצפת יש בכנסת נקרא נערי אבואב. מי זה נערי אבואב? היה חכם גדול. רבי ספקר הוא קורא לו, מכנה אותו בשמות רבנו הגדול. כך הוא כותב עליו. תארו לעצמכם, רב שרבי יוסף קארו קורא לו רבנו הגדול. זה גדול אמיתי, זה לא תואר כמו שקוראים בימינו. כותב רבי יוסף קארו מעשה. הוא אומר, היה חכם אחד, יש לו פירוש לגמרא נקרא נימוקי יוסף. הוא מפרש טריף, כן? זה אחד מגדולי הפוסקים הראשונים. כן? הוא פרשן, אבל הוא פרשן שנקרא פוסק. כותב לי מוקר יוסף, פעם אחת הייתי בבית כנסת וראיתי שהדליקו נרות בכלי שהיו מדליקים כל השנה. רק איך היו מדליקים נרות פעם? אז ניקח לדוגמה את המנורה הזאת שאנחנו רואים עכשיו כאן בבית כנסת. נכון? היה לה חבל שהיה משתלשל לרצפה, וכשהיו רוצים להדליק את המנורה הגדולה, היו משחררים את החבל, והמנורה הייתה יורדת לרצפה, או לגובה של בני אדם, מוסיפים שמן, שמים פתילות, מדליקים אותה והם מושכים את החבל ואז היא עולה למעלה. כן? ברור. אומר נימוקי יוסף, באתי לזה בית כנסת, ראיתי שככה מדליקים את הנרות חנוכה. כן? ומחיתי בהם, אמרתי להם, לא עושים ככה. למה לא עושים ככה? מכיוון שנר חנוכה, הדין שלו אומר שההדלקה עושה מצווה. אתה מדליק אותו במקום שבו הוא נמצא, אתה לא יכול להזיז אותו ממקום למקום. ככה אתה מזיז אותו ממקום למקום. הוא שחררת אותו, הוא ירד נמוך, מתחת את החבל, הוא עלה גבוה, זה לא בסדר, אתה צריך להדליק את הנר במקום שבו הוא נמצא. כך כותב נימוקי יוסף, כן? ועל זה כותב המהר"י אבוהב, הוא אומר, אני בעוני חולק על נימוקי יוסף. כן? למה? אומר, הדלקת בית כנסת זה מנהג שנהגו, ולא עושים את זה בפתח, אלא לפני ההיכל. וכולם יודעים שכשאתה מדליק את הנר הזה, אתה מכוון לחנוכה. זה שזה, הזזת אותו מלמטה למעלה, זה לא מפריע, כן? וכאן כל הבאים לבית כנסת יודעים שלנרות הם של חנוכה, ואם כן, לפי דעתו, אין בזה חשש. את הדו-שיח הזה בין הנימוקי יוסף לבין המהר"י אבוהב, מביא בית יוסף, וכנראה שהוא מסכים לדעתו של מהר"י אבוהב. דהיינו, שמותר באופן הזה להדליק נרות בית כנסת. כי כולם יודעים שזה נרות חנוכה. וככה מגן אברהם מביא להלכה, כן? שמותר בנרות בית כנסת, כמובן שכולם יודעים להדליק פה ואפילו להזיז את המצידה, ובכל מקום, אם אין, אתה לא חייב, אל תעשה את זה, מכיוון שיהיה מחלוקת. אני מכל יוסף אומר שאסור, הרבה מהר"י אבוהב אומר שמותר. נכון שרבי יוסף קארו פסק כמו מהר"י אבוהב, אבל יש דעות אחרות. מי יהיה אותו, אל תעשה רע, כן? למה אין נפקא מינה, אני מלא את הדבר הזה. פעם שאלו אותי שאלה. היה איזה גבאי באיזה בית כנסת, יהודי מאוד, מאוד מסודר, מאוד, מאוד אחראי, נכון, אולי טיפה יותר מדי מסודר ואחראי. ורוב שהיה מסודר ואחראי, כשהוא היה בבית כנסת, היה מדליקים נרות חנוכה, יוצאים בבית כנסת, הוא אומר, אני לא מסכים שישארו נרות דולקים בבית כנסת, אני מפחד שישרף הכל. אף אחד לא נשאר פה, איך נשאר נרות? אם ייפול הנר, ישרף הבא. אמרו לו, איך ייפול? מה ייפול? זה שולחן וזה. אומר, זה נמצא במקום כזה, יכול ליפול. לא הסכים שישאירו את הנרות בבית כנסת, מחשש שיפלו. ואנשים לא יודעים מה לעשות. הוא גבאי, כיף כזה, וזה, הוא לא מוכן. מה נעשה? אז לפי מה שאומר מרן אברהם, ולפי מה שאומר רבי יוסף קארו בשם, אתה יכול לקחת הנרות האלה, מבית כנסת, לשים אותם נגיד במטבח, על השיש. לשים אותם במקום שבו הוא לא חושש. כי הבית יוסף אומר לך, נכון שבדרך כלל לא מזיזים נרות ממקומם, אבל בבית כנסת מותר להזיז, כי כולם יודעים. אז אם כולם יודעים, אז בזה זה בסדר. כאן הלכה מאוד מעניינת, אם כולם יודעים שזה מקל על להזיז את הנרות ממקום למקום, יש, כותב הפרי חדש, דבר מעניין. זאת אומרת, יש לנו היום אפשרות להדליק נרות בחנוכיות, ואפשרות להדליק נרות סתם זכוכיות. תלך מהדין, תלך לקחת סתם נר רגיל, בלי חנוכיה, להדליק אותו, זה גם בסדר, נכון? רק אל תדליק אותו במקום שמדליקים כל הפנה. אבל השנה אנחנו כל הפנה כולה לא משתמשים בנרות, אלא משתמשים במנורות. אז במילא, כשאתה מדליק נר ביום חול, כולם מבינים שזה נר חנוכה. אומר הפרי החדש, אבל אם אתה משתמש בחנוכיה, כן? הוא אומר, נקרא לכם את לשונו, בערי פרנקיה, איפה זה? צרפת, כן? יש להם המצאה חדשה. שלא היה בארץ ישראל בתקופתו. חנוכיות, כן? יש להם נרות של מתכת עם 8 פיות ואחת עולה על גביהם והוא השמש, והם מיוחדות להדליק בהם נרות חנוכה מדי שנה בשנה, ולא נעשו אלא לכך, והדבר ידוע לכל שאין משתמשים בהם, וזה רק לחנוכה. זאת אומרת, זה ברור לכולם שאדם כשמדליק במה שקוראים חנוכיה, זה לצורך חנוכה. אומר הפרי חדש, בנרות כאלה, גם אם אדם מחזיק את זה בידו, אף אחד לא אומר לו, הוא משתמש לאורה. זה ברור לכולם שזה לכבוד חנוכה. אומר, במקרה כזה, לכל המחש לא רואים שאומרו לצורכו או חזה, מאחר שאין דרכו בכך. אומר, אבל זה רק להלכה, אבל לא למעשה. למה נפקא מינה? שאם אנחנו מזזים חנוכיה ממקום למקום, אם זה חנוכיה, אף אחד לא יגיד, לצורכו הוא עושה. אז אנחנו למעשה לא מתירים לאף אדם לעמוד עם חנוכיה ביד ולהגיד, הנה, זה ניכר מתוך חנוכיה של צור חנוכה. אבל כן, אנחנו בשעת הדחק, שצריכים להזיז חנוכיה בבית כנסת בגלל שגבאים מפחדים וכל הזה, משתמשים בזה. שבא לכם שאלה שנשאלתי השבוע, אולי היה לה כל כך משמחת, אבל שאלה מעשית. אולי אחד מהאסירים שיושב בבית סוהר, הוא שאל אותי ואשתו שאלה אותי, האם הוא צריך להדליק נרות חנוכה? זה כמו שתמיד שהאסירים שואלים, האם צריכים בפסח לפתוח לדלת ולהגיד, שפוך חמתך על הגויים. הם לא יכולים, נכון? האם הם צריכים להדליק נרות חנוכה? מה הדין? שאלה מעניינת. והשאלה היא, נגיד, האם האישה שהיא מדליקה בבית פותרת את האסיר שנמצא בבית הסוהר? תגיד, במה נפקא מינה, כבוד הרב? אף אחד מטעם לא מתכוון לשבת בבית סוהר. לא, נכון. אבל יש הרבה הלכות שאנחנו יכולים ללמוד מזה לצורך עצמנו. יש הלכה שמופיעה בשולחן ערוך שאומרת שאם אדם לא נמצא בביתו, כן, אחסנאי שאין מדליקים עליו בביתו, מה הוא עושה? הוא צריך לתת פרוטה למי שהוא נמצא אצלו. נניח, הוא מתארח, אדם מתארח אצל בבית מלון, ייתן לבעל המלון פרוטה, או בחשבון הכללי יחשב גם איתו את הזה, את השמן של הנר, וכשבעל הבית מדליק, הוא מכוון גם עליי, אני דייר אצלו, כמו שהוא מכוון לכל בני ביתו, גם אני נחשב כאחד מבני ביתו. זה מתי? כשלא מדליקים עליו בביתו. ואם יש לו פתח פתוח לעצמו, אז צריך להדליק את פתחו. זה נאמר על אחסנאי, על אדם שלא מדליקים עליו בביתו. אבל אם מדליקים עליו בביתו, האם הוא צריך להדליק בפתח בפני עצמו או לא? זה מחלוקת בין הטור לבין הרמב״ם, מה הדין? כן? לפי השולחן ערוך, משמע שאם מדליקים עליו בביתו, תמיד הוא פטור. ולפי דעת הטור, לפי לשון הטור והרמב״ם, משמע שאפילו אם מדליקים עליו בביתו, אם יש לו חדר בפני עצמו, צריך להדליק. וזו הלכה מעניינת. בפשט, מובן, יש לך פתר, אתה גר, נגיד רק יום, נסעת יום אחד, אתה לא ישן בבית. יש לך חדר שלך? למה לא תדליק? מה יגידו אנשים, רואים אותך נכנס, יוצא ולא מדליק נרות חנוכה? יש דעה אומרת, אשתך מדליקה בבית, אתה פטור, גמרנו. דעה שנייה אומרת, לא. אתה נמצא פה, עכשיו, היום הזה זה הבית שלך, תדליק פה. מתי הדיון הזה קיים? כשאתה אורח. אתה אורח ליום, ליומיים, אבל אסיר, הוא לא אורח ליום או ליומיים. אסיר נמצא תקופה ארוכה, זה כמו הבית שלו. הוא לא רוצה, לא מרצון נמצא שם. זה כמו הבית שלו. אז גם אשתו מדליקה עליו בבית, הוא חייב להדליק. זה לא פותר אותו. אז היא צריכה להדליק ולא יכולה להסתמך עליו. והוא צריך להדליק ולא יכולה להסתמך עליה, כי זו התקופה ארוכה. כן? טוב, היא תדליק איפה שהיא מדליקה תמיד, בפתח הבית. איפה הוא ידליק? איפה הוא ידליק? בחלון? אין לו חלון. מה זה? הסירים אין להם חלונות. בפתח הדלת, מי ייתן לו להדליק בפתח הדלת שלו? הוא יצא מבחוץ ומבפנים, לא מרשים לו להדליק בפנים. אז שאלתי אותם אם יש לו חדר אוכל. הוא אומר, יש להם חדר אוכל. אם יש לך חדר אוכל, אתה יכול להדליק בתוך חדר אוכל. איך ההלכה אומרת? שכשמשעת הסכנה, מדליקו על שולחנו ודיו, נכון? מותר לאדם משעת סכנה להדליק את זה על שולחן. מכיוון שכל האסירים הם כמו משפחה אחת, מרצון או מאונס, זה לא משנה. וכולם אוכלים שולחן אחד, אז כולם יכולים להדליק בחדר אוכל, לברך, אחד מברך של כולם, ויוצאים בזה את החובה כמו בני בית. אם יש שם אשכנזים וספרדים, אשכנזים יכולים גם כאן לברך כל אחד לפני עצמו, כמו בני בית. כאילו זה הבית שלהם, הם מדליקים על שולחנה בחדר אוכל וזה בסדר. וצריך להדגיש ולומר, כן? שאם מדליקים בבית כנסת, לא יוצאים בזה את החובה. כי הדלקת בית כנסת זה הדלקת בית כנסת. זה מדהים בית כנסת. כמו שאנחנו כולנו מדליקים גם בבית כנסת וגם בבית, גם הם צריכים להדליק, גם בבית כנסת, שזה מקום התפילה, וגם בבית, דיינו בחדר אוכל, דיינו במקום שבו הם אוכלים, שם גם צריכים להדליק, או חנוכיה אחת שכולם שותפים בה, או להדליק שם באופן ש... אם יש שם ספרדים אשכנזים, אשכנזים יכולים להדליק לעצמם. עוד כמה הלכות שנזכיר שקשורות לחנוכה, כפי שימשיך הזמן. אנחנו בנרות חנוכה מברכים ברכה אחת להדליק נר חנוכה. אז כמו שאתם יודעים, יש כאלה שנוהגים לברך להדליק נר של חנוכה, כן? ואנחנו גם מברכים שעשה ניסים לאבותינו. אז על דרך הרמז אמרו, אם אתה מברך להדליק נר חנוכה, יש לך 13 מילים בברכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם להדליק נר חנוכה, 13 מילים. וגם שעשה ניסים, גם 13 מילים. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, נספרו 13 מילים. למה שתי הברכות יהיה אחת שאנחנו מברכים אותן בכל יום מימי חנוכה, זה בגימטריה 26 שנה הוויה. זה חשוב, אחת הסיבות שבגללם אנחנו מברכים דווקא, וזה גם כן, יש לזה סיבה. כן, ש 13 מילים זה רומז כמובן ל 13 מילות של הרחמים, ל 13 בריתות שהקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל, וכמו שאנחנו יודעים, הגזירה של היוונים הייתה על שבת ועל מילה של דברים שנחרטו עליהם ברית, כן? דבר שנחרט עליו ברית, אז שני דברים שהם רצו להפר ברית איתנו, שנפר את הברית עם הקדוש ברוך הוא שלום. לכן הם קרתו, נלחמו דווקא בשני הדברים שנחרטה עליהם ברית, אז לכן אנחנו מהדרים בדברים שרומזים ל-13 בריתות. יש עוד סיבה למה אנחנו מברכים, כותב החידה, למה מברכים בשבת להדליק נר של שבת, ובחנוכה הוא להדליק נר חנוכה. חוץ מהרמז, הוא מביא שני טעמים מאוד מעניינים. טעם אחד הוא אומר, בשבת, יש לך הרבה מצוות, יש לך חלות, יש לך קידוש, יש לך הרבה, נכון? כולם שייכים לשבת. הנר של שבת, החלות של שבת, הקידוש של שבת, חליפה של שבת, הרבה דברים של שבת יש לך, נכון? אבל בחנוכה יש לך רק מצווה אחת. נר, זהו. לא, אין לך גם חלות, אין סופגניות, שזה לא מצווה, כן? אז לכן אתה אומר, הנר הוא נר חנוכה. זה, אבל בשבת יש לשבת הרבה דברים. עוד טעם, זה כותב ומחזיק ברכה. ובקי הסוף עצמו כותב, כן, בשבת מותר לך הרי להשתמש באור הנר. לא לדברים שמטטה, אבל מותר להשתמש באור הנר. אז הנר, אין עליו קדושה. לעומת זאת בחנוכה, איך לא יכול להשתמש בו, נכון? הוא רק למצוות חנוכה. אז אתה אומר נר חנוכה. אם זה נר של שבת, אומר, הנר הוא לא, הנר הוא לא שבת. הוא לא נר שבת, הוא נר של שבת. אתה יכול להשתמש בו. מותר לך להשתמש בו. הוא שייך לשבת, אבל הוא... אבל חנוכה זה נר חנוכה ממש, לכן אתה אומר נר חנוכה ממש. יש... בהלכה כתוב שאם אדם אין לו מספיק כסף לקנות, כן? או נר שבת או נר חנוכה. כך כתוב בגמרא. מה קודם? אומרת הגמרא, נר שבת ונר חנוכה, נר שבת קודם משום שלום ביתו. הטעם שמדליקים נרות שבת, למה הוא? משום שלום בית, נכון? אז שלום בית קודם לכל. שלום בית קודם לכל. קודם שאם אדם בשבת לא יהיה לו את הנרות, לא יהיה לו שלום בית. ותמיד הרב עליו השלום היה מזכיר את הגמרא שאומרת שהרגיל בנר אבין לבנים תלמידי חכמים. אז רש"י אומר, איזה, מה פירוש הרגיל בנר אבין? הגמרא אומרת, הרגיל בנר הכוונה נר שבת ונר חנוכה. שככל שהאדם, עכשיו הגמרא מספרת, שני הסיפורים שם בגמרא. אני מספרת סיפור אחד על רבי אבין. שרבי אבין היה זהיר בנר שבת ונר חנוכה. מה פירוש זהיר? כולם מדליקים, איזה זהיר. כנראה עושה את זה בהידור. מתאמץ. שיהיה בהידור. היה שם החכם, אחד רע, אמר, אני בטוח שיצאו מהבית הזה שני תלמידי חכמים. יצאו שני תלמידי חכמים לרבי אבין. מוזכרים הרבה בגמרא. יש סיפור מיד אחרי זה, על אחד, רב שזיבי, שמישהו עבר שם, ראה אותם גם כן זהירים בנרות שבת ונרות חנוכה, אמר, אני בטוח שיצא פה תלמיד חכם אחד מהבית. באמת, יצא משם הרב שזיבי. אז הרב עליו השלום שואל, למה במקרה הראשון אמרו יצאו שתיים, במקרה השני אמרו יצאו אחד? ושניהם עידרו בנרות שבת ובנרות חנוכה. כן? אז למה פה אחד ופה שניים? אז הוא אומר, כנראה אצל רב אבין, עידרו עידור על עידור. ושם עידרו קצת. רק עידרו קצת, יצא תמיד חכם אחד. עידרו הרבה, יעצור שניהם בחכמים. תוצרת יהודים, לא תוצרת אחרים, תוצרת הארץ, לא תוצרת חוץ, וראוי ליד למשתייה ולא ראוי למאור בלבד, כל מיני הידורים שהרב היה אומר, תשתמש בכל ההידורים, תיקח את המנורה הכי יפה, ואת החנוכיה הכי יפה, ותשים את זה במקום הכי טוב, אם צריך שני מקומות, שים שתי מקומות, שלוש מקומות, תעשה את כל ההידורים, תעשה את זה בשמחה ובטוב לבד, ובגדים, תעשה את כל ההידורים. ככל שאתה מהדר יותר, כך אתה זוכה ויותר בנים שלך, תלמיד החכמים. למה? כי נרות שבת, נרות חנוכה עם המשכיות של המנורה. אם על המנורה נאמר, רוצה להחכים ידרים שעל המנורה בדרום, זאת אומרת, די בכך שאתה נמצא באיזו מקום בעולם, אתה מדרים טיפה בתפילה, אתה מחבר על המנורה, אתה זוכה לבנים תלמידי חכמים, אתה זוכה, רוצה להחכים ידרים, אתה זוכה לחוכמה, גם בבית שלך יש לך נרות חנוכה, שזה המשכיות מנרות המנורה, תהדר בזה. תהדר בזה, תזכה לילדים את המנורה חכמים. אבל אל תחפשו סגולות, סתם, הנה יש לך סגולה כתובה לגמרא, והגמרא אומרת לך, תשמע, זה עובד. הנה, אנשים ראו מראש איך זה הולך לעבוד. אם זה נרות שבת, תכין את הנרות שמעת מהבוקר. תחפש את הפתילות הכי יפות שיש, את השמן הכי טוב שיש, את ה... לא יודע מה, את הפמותים הכי מבריקים שיש. תעשה כל מה שביכולתך כדי שזה יהיה המעודר של המעודר. כי הגמרא אומרת, זה מביא את המלאכה. גם נרות חנוכה, תחפש את הכי יפה שאתה יכול לעשות. כי הדבר הזה הוא דבר חשוב. וכמו שאומר הרש"י, הזכרנו קודם, הדלקה עושה מצווה, אומר רש"י, הדלקה עושה מצווה דום ידי מנורה. כמו מנורה, ככה גם כן בהדלקת נרות איזה. יש כתוב למה אמרנו נר שבת קודם? כי אחד הדברים שזוכים, מזכים את האדם שבנה ביתו על ידי חכמים, זה שלום ביתו, כן? שנאמר, וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך. זאת אומרת, למה נר שבת של שלום ביתו קודם לנר חנוכה? כי נר שבת, גם הוא יותר אולי, מזכה שבנים אותם לחכמים, שנאמר, וכל בנייך לימודי השם, מתי? כשרב שלום בנייך, שיש שלום בין ההורים, כן? לזאת נר ביתו קודם לנר חנוכה, כך הוא כתב פשוט שיח יצחק. ואשר על כן, אדם צריך להשתדל בעניין הזה, אם הוא רוצה שבניו יהיו תלמידי חכמים, ימשיכו, שישתדל יותר בשלום ביתו. זה עדיף. מכיוון שיש לנו בסוף השבוע גם מדליקת נרות שבת וגם מדליקת נרות חנוכה, יש פה כמה הלכה מאוד חשובה. אנחנו בערב שבת, קודם כל מתפללים מנחה, כן? ואחר כך מדליקים נרות חנוכה, ואחר כך מדליקים נרות שבת, זה הסדר. והסדר הזה הוא הכרחי, הרב עליו השלום היה אומר, אם אדם שכח שיש מניין בצהריים למנחה, ובא, אפילו תתפלל מנחה ביחיד, העיקר תתפלל מנחה לפני שאתה מדליק נרות, שתי סיבות יש למה. בשלה כותב, מסיבה פשוטה, אומר אם, סיבה טכנית, מאוד פשוטה, אומר אם יתפללו בבית כנסת גם מנחה וגם ערבית, כשתחזור הביתה, כבר לראות חנוכה יש לך יחבו. וחשוב לנו שתראה את נרות חנוכה כשאתה חוזר, כי כשאתה מדליק אותם זה הרי עדיין יום. נכון? מתי הפרסום הניסה שלך? כשאתה חוזר. אם התפעלו מנחה בבית כנסת, תדליק נרות, תתפעלו מנחה, התפעלו ערבית, תחזור, כבר הנרות יחבו. לכן מתפעלים מנחה קודם, כדי שתתפעלו מיד ערבית, ויחזור מוקדם, ויספיק לראות את זה הסיבה. הטכנית, השיח יצחק כותב בשם הבן שלו, אומר סיבה פנימית יותר, אומר המנחה, אומר לא מדליקים מנחה, מנחה היא כנגד תמיד שבין הארבעים, נכון? נר חנוכה הוא זכר להדלקת המנורה. מתי היו מדליקים את הנרות של, את נרות של המקדש? אחרי, בין הארבעים, נכון? את הקורבן תמיד מדליקים קודם. את המנורה מדליקים אחר כך. מכיוון שבמקדש קורבן תמיד קודם להדלקת הנרות, גם אתה תתפלל מנחה קודם להדלקת הנרות, ולא אחר כך. זו הסיבה, כן? ויש כאלה שאומרים שהיו רגילים לומר הנרות הללו, לא כשהם מדליקים את הנרות בערב שבת, כי עדיין זה עוד לא, נכון לדלק את הנרות, אבל זה עדיין לא יגיע זמנה. מתי זמנה מגיע? אחרי יצאת הכוכבים, אחרי השקיעה. כשאתה חוזר הביתה, תגיד הנרות הללו קודש, זה עכשיו רלוונטי. מה אתה אומר לפני הדלקת נרות שבאת ואומר, אין לנו פשוט להשתמש בהן? זה בכלל לא מעשי. מה, מישהו ישתמש כשהשם מזורחת? אתה מדליק הרי נרות חנוכה בערב שבת כשהשם מזורחת. אין משמעות למילים, אין קודש, אין משמעות להשתמש בהם, אין שום משמעות. חכה במשפט הזה, כשתחזור לבית כנסת, תעמוד מול הנרות, תגיד, הנרות הללו קודש, אין משמעות להשתמש בהם, אין לראות, זה הכי מעשי באותה שעה שאתה עומד מול הנרות, ואתה נהנה מהם טענה של נרות שבת. כן. עוד דבר צריך לזכור, שאין שום מקום וטעם, להדליק את נרות שבת לפני נרות חנוכה. אגם שהאישה מדליקה נרות שבת והבעל מדליק נרות חנוכה, כן? אבל גם הסדר הרוחני שלהם לא, הוא לא מתאים. זאת אומרת, נרות שבת זה מדרגה אחת, ונרות חנוכה זה מדרגה אחרת. עליית המדרגות הנורמלית היא נרות חנוכה, שאתה עולה מלמטה, שהם נמוכים, כן? זאת אומרת, מתחת לעשרה טווחים. אחרי זה נרות שבת שהם נרות גבוהים, ששימו אותם מעל עשרה טווחים, ושימו אותם מקום להשתמש בהם, ולכן על פי הסדר הרוחני, זה גם כאן הדין הזה אותו דין. אני רוצה לסיים אתכם, ברשותכם, ברמז שמישהו הביא לי, מישהו בצפת, יהודי בשם עורך דין טייסטר, דבר מאוד מעניין שקרה, שמאוד יכול לחזק את הלבבות. אתם יודעים, כולכם יודעים, ששבוע שעבר מצאו בירושלים חותם של חזקיהו מלך יהודה. כתוב שם על חזקיהו בן אחז מלך יהודה, ויש שם ציור של אור, של הכנפיים, כולם לא יודעים מה זה, כנפיים של השמש, זה כנפיים של הקרובים, כן? מסתומי, זה הכוונה שלו, כן? אור הקרובים. וכולם שואלים, מה הרמז של חזקיהו אלינו, דווקא עכשיו זה נמצא? אנחנו זוכרים שבחנוכה נמצא פח שמן בחותם, כהן גדול פה, אנחנו מוצאים את החותם של חזקיהו. איזה רמז רוחני יש בדבר הזה? אז אנחנו זוכרים, כולם, חזקיהו היה אחד המלכים המפורסמים, שהגמרא אומרת עליו שהוא בזמנו גלו 10 השבטים, והוא צר עליו סנחריב, מלך אשור, ורצה לכבוש את ירושלים כמו שהוא כבש את כל ארץ ישראל. והוא, סנחריב, היה כובש, אחרי שהוא היה כובש, לוקח את האנשים, מגלה אותם, ככה, מערבב אותם, לוקח את עם ישראל, העביר אותם לחלך, גוזן, הרי חבור, מעבר להרי החושך, לא, מעבר לסנבטיון, רחוק, כולם יודעים איפה. והביא לפה קוטים, ערבב את העולם. ולא ככה הוא עשה, בכל העולם הוא עשה ככה. זו הייתה השיטה שלו, גם כדי לשלוט. בכל מקרה, כשהוא בא לכבוש את ירושלים, היה שם נס גדול. זה היה ליל הסדר, הם, חזקיהו וכל אנשי ירושלים, התפללו בליל הסדר, שרו את ההלל, בשעה שהם שרים את ההלל, מתו, בא מלאכי השרת, שרו שירה, כל ה-185,000 ראשי גייסות של סנחריב, מגפה הייתה בהם, כולם מתו בבוקר, הנה כולם בגרים מתים. נס גמור, נס גמור. חכמינו אמרו שכל כך היה נס גדול, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח, ואת סנחריב, מלך אשור, גוג ומגוג, והנה, להביא את הגאולה עכשיו. אמרה מידת הדין, ריבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל שאמר, כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח. חזקיהו, שעשית לו כל הניסים הללו ולא אמר שירה לפניך, תעשור משיח. והכתרוג הזה עזר, וחזקיהו לא נהיה משיח. כן? אז זה הסיפור של חזקיהו. אז אמר לי אותו עורך דין יקר מצפת, הוא אמר, תקשיב, גם בדורון היה נס כזה. אמרתי לו, איפה היה נס כזה? ואני אגיד לך, צבא סוריה, לפני 5 שנים, היה 350,000 חיילים מצוינים, בנשק, בטנקים, מטוסים, בכלי משחית לרוב. מה שציידו אותם הרוסים, מה שקנו מכל מיני מקומות בעולם, כל רווחי הנפט שלהם, במקום לבנות כבישים ובתי מפעלים ובתי חולים, הם קנו להם, השקיעו בצבא, 350,000 חיילים. צבא מסוכן היה. מסוכן, ראינו את זה ביום כיפור, איזה צבא מסוכן הוא. 5 שנים עברו, בלי שאנחנו נוקפים אצבע. כמו חזקיהו בשעתו, בלי לנקוף אצבע. לא נקפנו אצבע מהצבא הזה, מה נשאר? 50,000 חיילים, עייפים, בלי אוכל, רעבים, נשק חלוד, מיושן, בלי משמעת, בלי מפקדים, כולם ערב רב של פלנגות. מחק הקדוש ברוך הוא 300,000 חיילים אויבים מרים ממוות בלי לקוף אצבע. לא לומר שירה? ממש אהו נס כמו לחזקיהו בשעתו. חזקיהו לא אמר שירה, בגלל זה חלילה הפסיד את הזכות להיות משיח. אנחנו רוצים משיח? רוצים? מה אתה חושב רוצים? רוצים משיח, לא? אז תגידו שירה? מה תגידו שירה? מורה ורבותיי, קהל קדוש, אתם מחר אומרים הלל, תגידו אותו בשינה. אומר רבי יוסף חיים, את ההלל של חנוכה צריך לומר אותו בשירה. איפה יש לך 8 ימים הלל שלם? אין לך דבר כזה. רק בחנוכה יש לך דבר כזה, ודומה לזה יש בסוכות עם 8 עצרת ביחד. 8 ימים אתה אומר הלל שלם. אפילו בפסח אין לך דבר כזה. צריך לומר את זה בשמחה גדולה. והדבר הכי מעניין, הוא אמר כתוב בסוף, אמרה מיית הדין, חזקיהו שלא אמר שירה, תעשהו משיח, תעשהו, זה אותיות, היי, תשע"ו. תשע"ו משיח. יהיה רצון שהקדוש יכול לזכנו, בשנה הזאת, לראות משיח צדקנו, גואלנו מתוך שמחה, מתוך שירה, מתוך ביטחון, מתוך קבורה, ונזכה לראות את המנורה הטהורה, המהירה, בית המקדש, באור פני מלך חיים, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.
תודה רבה.